Σε. Είναι τα σουλά. והנה אדוני ניצב עליו ויאמר אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ולזרעך רש"י אומר מה זה ניצב עליו לשומרו לשמור עלינו לא ינום ולא ישן מי שומר את זה דרך אגב אנחנו לפעמים נרדמים בשמירה, יכול לקרות דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לעולם לא נכון. הוא שומר עלינו. באלפי שנים הוא שומר עלינו. נדמה לי שהפסוק הזה כבר אמרנו. לגבי עניין שוכב עליה, זכה את ננה לזרעך. אמרנו את זה פעם שעברה, לא? לא, נחזור על זה הרעיון. הרי יש בעיה. הפשט קשה מאוד. מדוע? כי לאברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא הבטיח ארץ גדולה מאוד. מהים עד המדבר, מהפרת עד הנילוס, ארץ גדולה, גם מיצחק, אותו דבר. ופתאום ליעקב, לנכד, הוא אומר, ארץ שוכב עליה כגודלה, זה בערך כמה אדם שוכב. פחות מהשולחן הזה, לך את ננה. מה קרה? לסבא ולאבא אתה מבטיח ארץ ענקית. לי אתה מבטיח רק חתיכת ארץ כזאת, דלת אמות על דלת אמות. פר או לא פר? מה אתם רגע? שיעזו מהמצלמה, המחות שיקרו את זה. לא נורא, התעלמת יפה. ראו אותך בכל העולם עכשיו. אז צריך להבין את הדבר הזה. איך הקדוש ברוך הוא מהבטחה ענקית כזאת הגיע למצב כזה של רק רש"י הבחין בדבר הזה. הוא אומר, מה זאת אומרת? אומר רש"י, תראו את רש"י. שוכב עליה, קיפל הקדוש ברוך הוא כל ארץ ישראל תחתיו, רמז לו שתהיה נוחה להיכבש לפניו. ומה זאת אומרת קיפל? אומר, באמת זה קצת קשה, אז הוא אומר, קיפל, הכוונה היא, אתה לוקח את מפת ארץ ישראל הגדולה, הכוונה, מהנילוס ועד הפרת, אתה מקפל, 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 אפשר לעשות את זה בגודל כזה, שוכב על המפה, והוא אומר, אתה יודע למה אתה שוכב? כשיביאו הילדים שלך, עוד 3,000 שנה, יכבשו את זה בקלות, את ארץ ישראל. אתה מכשיר את הכיבוש הקל לעתיד לבוא. זה בסדר או לא בסדר? האמת היא שאנחנו היום בארץ ישראל בזכות הקיפולים האלה. העיקרון הזה שדבר קטן, ברגע שהוא מקופל, הוא מכיל בתוכו הרבה, הוא היום השלגר המדעי האחרון שקיים. זהו האטום. האטום הוא דבר קטן, הוא מכיל אנרגיות אדירות. או נאמר את ההייטק, הג'וקים האלה, השבבים. השבבים זה דבר כזה קטן, אבל כל שבב כזה יכול להכיל מידע, אינפורמציה, אין סוף של ספריות. הכל אחד. מה זה, איך עושים את הדבר הזה? אתם יודעים איך עושים את זה? אתם לא אנשי הייטק. לא למדתם הייטק? מה זה? איפה אתם? זה לא מודרני? כן, לא, אבל מה, איך עושים את זה? מחשמלים את
כל
מסוימות בלוח, ולפי
זה יש
שוב יותר טובה. אבל איך? איך קוראים את זה כאן? אני אומר את זה לא מידיעה ברורה, מידיעה רע. פעם הייתי באיזה מפעל כזה, אז הסביר לי איזה מהנדס שם, הסביר. שלוקחים דבר ומפלחים אותו ושמים אחד על השני, אחד על השני. היום זה דברים...
וופר.
איך?
וופר.
כן,
שכבות,
שכבות. כן, שכבות, שכבות. מהחומר הזה, איך עושים? אני לא יודע, זה טכניקה. אבל לוקחים, את מגיעים אפילו לדברים מאוד זהירים, מיקרוסקופיים. ואתה יכול להכניס בתוך המיקרוסקופיים האלה, השבבים הקטנטנים האלה, אינפורמציה אינסופית. אני זוכר, כשהתחילו המחשבים, אז היו חדרי מחשבים. זה היה חדר ענק, ובסך הכל היה מלך אחד ועוד אחד זה שתיים. היום אתה מגיע להישגים כאלה. כולם למדו מיעקב אבינו.
מה שיפה בזיכרון, ובכלל בכל המחשוב, שבעצם המחשב, וכל הספרת המחשב, היא מבוססת רק על אחד ואפס. אין שום דבר יותר מזה. יש חשמל, אין חשמל. כלומר, בעצם אפס זה כלום, ויש הכל רק אחד.
זה אחד, שמע ישראל, השם אלוקים. כולם כנראה למדו תורה. הפרינציפ הוא כאן, זה דבר אלוקי. נקרא את זה י' ד' והיה זרחה כאפר הארץ ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה ונחייתו בך כל משפחות האדמה וזרחה. אני אומר זה כמילתא דבדיחותא, אבל כנראה הוא היה חבדניק. למה? מה הסיסמה של חבד? ופרצת ימה וקדמה צפונה הכי בכיוון הזה. פשט. גם לומדים את זה בשבת. כתוב בשבת, נחלת יעקב אביך, נחלה בלא מצרים, ככה נאמר. מצרים זה גבולות. זה הפרת צדק. אנחנו חיים בעולם עם גבולות, עם מגבל נאמר. זה המציאות שלנו כבני אדם. אבל תמיד צריך לזכור שיש מעל העולם המצומצם והגבולי הזה, גם מציאות שהיא בלי גבולות, כן. אז זה מה ש... זה העניין של יעקב אבינו, מביאים את הפסוק הזה, שבשבת נחלה בלא מצרים. מה שאין כן אצל אברהם ויצחק, זה במצרים בגבולות, אבל יעקב זה בלא מצרים, זה אין סוף. ומה המשל דומה, שתבינו, למבט אנושי. אנחנו חיים בארץ, בעולם מוגבל, כדור הארץ הוא מוגבל, זה עגול. יש בתים, הכל מוגבל, 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 מוגבל. אבל אם אתה מסתכל מבט אחד לשמיים, אתה פתאום שואל את עצמך מה יש מעבר לשמיים, ואתה כבר לא מוגבל. אתה באין סוף, לכן אומרים, שואלים ילד איפה אלוקים, הוא אומר בשמיים. למה בשמיים? באין סוף. מבט אחד אתה באין סוף. או מישהו טס פעם במטוס, מישהו טס גם במטוס פעם. אז תשימו לב, אתה עולה מתחת לעננים, הכל מוגבל. אתה עולה מעל העננים,
עולם אחר.
כל תכלת. אתה פתאום עובר מעולם ענני כזה, לעולם שמימי כזה. יש פסוקים בעניין הזה של... יש ספר, נקרא ספר הבאיר, רבי נחוניה בן הקנה. שם הוא מביא את העניין ש... בעיר הוא בשחקים. זאת אומרת, מצד אחד יש עננים, זה העולם שלנו, מוגבל, אבל ריבונו של עולם מתגלה בשחקים. המדרגה יותר גדולה, שהוא גם מתגלה בעננים. זה המיוחד לעם ישראל. המיוחד לעם ישראל, שגילוי השם זה לא רק באינסוף שם, אלא גם בעולם המוגבל, אתה יכול להגלות, דיברנו על השכינה, אתה יכול לגלות את אור השם גם בארץ. כן? אחד הוא אלוקינו בשמיים, בארץ, באגדה אומרים את זה. בארץ, גם בארציות. כן.
אלא מה
אמרת ששבת אין סוף?
מה
הכוונה אין סוף? אתה מציץ, יש הרי מה זה שבת? אני לא יודע אם אתם דתיים במקרה. לא, עושים שבת לפעמים. עשיתם פעם שבת? אומרים בתפילה בשבת, ישמחו במלכותך שומרי שבת וקורא עונג. עכשיו, מתי שמחים? אתה קורא עונג, מה זה עונג? אתה מגיע למדרגה כזאת, אתה רואה, הכל טוב. באין סוף ממש, אין סוף של טוב. לא אפילו, לא לפי הקנה מידה שלנו. לפי הבורא, בורא, כבודו מלא עולם. זה מתגלה בשבת. שאלו אותי איך זה מתגלה, אני לא יודע. לפעמים תעשו שבת, תראו את זה אולי. אדם מתעלה בשבת למדרגה של ויחולו השמיים והארץ, התכללו הכל, כל מגמה אחת, הכל לטובה. טוב, במשניות, עוד מעט נסיים את המסכת, אבל זה רק פעם אחת. תורה תמיד צריך לחזור עליה ולחזור ולחזור, במיוחד משניות. אנחנו במסכת שביעי ט', כן, פרק ט', התחלנו פרק ט'. משנה ב'. לפני שנקרא את המשנה, נקרא את ההקדמה, יש כאן הקדמה חשובה. משנה זו דנה במצוות ביאור. מה זה ביאור? והזכרנו שמצווה זו למדים מן הכתוב, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. כל זמן שחיה אוכלת בשדה, בהמה אוכלת בבית. מה שאספת הביתה, אתה מאכיל אותה. נגמר, נניח, חיה אוכלת בשדה כל מיני מאכלים למיניהם, אבל בסוף זה נגמר, אחרי זה מחד, מזג האוויר מתייבש, אז מה אתה עושה עם אותו יבול שנמצא כרגע בביתך? אתה מבאר אותו. מה זה מבאר? זה מה שהוא מסביר, מה זה מבאר? קלה, נגמר לחיה שבשדה, קלה, לשון ציווי, תקלה, תחלה אותם, לבהמתך שבבית. מכאן שאם כינס אדם לתוך ביתו מין ממיני הפירות, יכול הוא לאכול מאותם פירות כל זמן שמין זה מצוי להיות בשדה. נניח אתה אספת ענבים לביתך. ברגע שזה הענבים הרי זה בשלכת, זה הכל, כבר אין ענבים. מה תעשה עם הענבים שאספת לביתך? אבל אם קלה אותו המין שבשדה, נגמר, ואינו מצוי לחיות, אין כבר, חייב הוא לבאר מה שיש בביתו מאותו המין, כגון אם אסף תאנים של שביעית ויבשן, יכולו לאכול מהן כל זמן שנמצאות תאנים על העצים, הראויות למאכל החיות. אבל לאחר שקלו התאנים מן השדה, הרי הוא חייב לבאר את מותר התאנים שיש לו בבית. בדרך הביאור יש שלוש דעות. איך עושים את הביאור הזה? ולחלל, לבטל אותם. א', דעת הרמב״ם. ביאור פירושו עיבוד מן העולם. מכאן הוא פוסק שמגיע זמן הביאור, משאיר בידו מזון שלוש סעודות מאמין החיה בביאור, וכן מחלק מזון שלוש סעודות לכל אחד ואחד, והשאר פשוט שורף באש, הוא משליך לים המלח ומאבדו. ב', דעת הרמב"ן, מה זה ביאור? כאן מובנו הפקר, שהרי לא מנו חכמים פירות שביעית לא מן הנשרפים ולא מן הנקברים. מכאן המצווה היא כשמגיע למה הביאור, הרי הוא מפקיר את הפירות מאותן המין וחייב בביאור. איך הוא עושה את זה? מוציאה מרשות הרבים, ואחרי כן רשאי הוא בעצמו לחזור לזכות בהם. אמנם לרשי חייב היה להניחה במקום חיה, שחיה יכולה ליטול אותה משם, אבל הרמב"ן אינו צריך להפקיר אלא לאדם. הוא מוציא את זה מחוץ לבית, אומר זה מופקר, אף אחד לא בא לקחת, מחזיר את זה הבית. זה לדעת הרמב"ן. ג. דעת הרייבד, מה הוא אומר? שיש שני ביאורים, שיכלו הפירות העיר ותחומיה, מוציאים כל אדם מן מה שבבתיהם, ומביאים אותם לאוצר של יד בית דין. אוצר, זאת אומרת, בית דין, מחסן כזה. והם מחלקים לכל אדם שלוש סעודות, בית דין, עד שיכלו. ואם אין שם אוצר בית דין, מוציאים לשוק ומפקירה, ואף הוא יכול לזכות בהן ככל אדם בעל הפירות עצמם. ואוכל, אז אוכל בהן עד שיכלו אותם הפירות מכל הארץ, ואז יבערו לגמרי. מפרידים בין העיר ובין מכל הארץ את הארץ. דעת שלישית, רייבן. ואז יבארם לשריפה ולאיבוד. בעניין הביאור הראשון הוא לומר, לומד מן הכתוב, ואכלו אביוני עמך. זה עניין הביאור השני, מן הכתוב לבהמתך ולחיה. כמו שזה הכל לפי רייבן. שיטת רוב הפוסקים כדעת הרמב"ן. שמוצאים את זה מחוץ הבית, מפקירים ואוכלים. כן גם מובא בתוספתא. מי שיש לו פירות שביעית, הגיע השעת הביאור, מחלק מהן לשכניו ולקרוביו ולידיו, הוא מוציא ומניח על פתח ביתו ואומר, אחינו כל בית ישראל, כל מי שצריך ליטול, יבוא ויטול. וחוזר ומכניס אותו לתוך ביתו ואוכל והולך עד שעה שיאכלו. מכאן גם האחרונים כתבו שיש לסמוך על דעת הרמב"ן, מביא את השולחן ערוך, דעת השולחן, משפט כהן, הרב קוק זצ"ל, חזון איש גם כן אומר את זה. משנתנו בא ללמוד מה הם המקומות הנכללים בגדר וקלה חיה מן השדה. ארץ ישראל היא רב גוונית. זאת אומרת, המזג אוויר והפירות בכל מקום משתנה. יש הבדל בין הגליל ובין הערבה ובין הבקעה ובין ההר ובין זה. עכשיו, שאומרים, מה זה קלה מן השדה? יכול להיות שבהר זה כבר קלה, אבל בבקעה עדיין יש ענבים, יכול להיות. אז מה, או לכן, המילה קלה צריך לברר אותה, במה זה קלה. זה הבדנה המשנה. בוא נראה. שלוש ארצות לביאור. יהודה ועבר הירדן והגליל. מחלקים את זה כך. זאת אומרת, זה חטיבה בפני עצמה. אם קלה מיהודה, זה לא אומר שקלה מהגליל או מעבר הירדן. שלוש ארצות לביאור. ארץ ישראל מחולקת לשלוש ארצות לעניין ביאור פירות שביעית. שאם קלו הפירות כל אחד מאמינים מארץ אחת, ואינם מצויים שם לחיות שבשדה, חייבים לבאר שם אותו אמין, גם מהבית, אף על פי שעדיין מצויות פירות אלו בארץ אחרת. מה זה שלושת הארצות האלה? יהודה ועבר הירדן והגליל. כי עוד אם קלה ביהודה ולא קלה בגליל, בני יהודה מבארים, אבל בני הגליל אינם מבארים. וכן להפך, בעניין עבר הירדן יש חילוקי דעות במפרשים. יש סוברים שאין הכוונה לעבר הירדן המזרחי, שכן חבל ארץ זה אין דינו כארץ ישראל לעניין שביעית, אלא הכוונה היא לחבל ארץ שעל יד הירדן ועבר המערבי, אולי בקעת הירדן או משהו כזה, או הערבה, אבל לפי תוספות בירושלמי, הכוונה היא לעבר הירדן המזרחי, שנהג בו דין שביעית מדברי סופרים. ושלוש ארצות לכל אחת ואחת, שכל ארץ חלוקה אף היא לשלוש ארצות, כלומר תשע ארצות, כל אזור כזה מתחלק לעוד שלוש. שכל ארץ חלוקה אפילו שלוש ארצות. כלומר, שתשע ארצות הן לביאור. ויש מפרשים שאומנם רק שלוש ארצות לביאור, אלא שמשנתנו באה להשמיע רבותא, שאף על פי שכל אחת ואחת מחולקת שוב לשלושה אזורים, שהם פירותיהם קלים בזמן אחד, וכל מקום נחשבת כל שלושת האזורים כארץ אחת בעניין זמן ביאור. ואלו הן שלוש הארצות של הגליל. עכשיו, זה צריך לדעת גיאוגרפיה. אני בשעתו הייתי מדריך בחברה להגנת הטבע. אני זוכר שהשתמשנו במשנה הזאת, חלוקת הארץ. מי שמכיר את הטופוגרפיה של ארץ ישראל, אז באמת, כל אזור כזה מתחלק לשלושה. למה? יש לך למשל בגליל ההר, הגליל העליון, הגליל התחתון. זה כבר שני, יש הבדל בין גליל העליון לגליל התחתון והרבה זמן. אותו דבר גם כן, יש לך כאן יהודה, יש לך בקעת הירדן, מדבר, יש לך מקומות במערב לגמרי שונים. אז הכל, בוא נראה את החלוקה של המשנה. שלוש ארצות לכל אחד, גליל העליון וגליל התחתון, ששם רואים את זה, כרמיאל למשל היום, זה בדיוק בגבול בין הגליל העליון לגליל התחתון. הבקעת סכנין, זה לא סכנין, הכל בקעת מג'דל כרום, נדמה לי. אז שם הבקעה הזאת היא מבדילה ממש. אתה רואה בגלל תחתון ולמעלה בגלל העליון זה ערים לגמרי לגמרי אחרת. אז זה אומר, גליל העליון בגלל תחתון, והעמק. העמק שקיים, זאת אומרת, שני מקומות הררים, מה אומר לו, זה העמק? אלי עליון יהיה תחתון, והעמק הרי גבולה של כל אחד מהם. עכשיו, מה זה העמק? מכפר חנניה ולמעלן. למעלן, למעלה. הכפר חנניה, מי שמכיר את הצומת שהולכים למירון, מתחת לפרוד, שם נמצא עד היום כפר חנניה, נדמה לי, יש מושב, קוראים לו כפר חנניה. שם יש צומת כזה, שם כפר חנניה. גליל חנניה ולמעלה, כיוון צפון. כל שאינו מגדל שקמין, מעניין שהאינדיקציה מה מגדלים שם. ומסתבר שככה זה גם ידוע בטבע. עצים כמו למשל שקמה או לא גדלים מקומות חמים יותר. ומקומות גבוהים זה כבר קר מדי. אז הוא אומר מה הגבולות לפי העצים, לפי השקמה. כל שאינו מגדל שקמין, גליל עליון, קר שם. שקמה, יש חום. בגליל, זה הגבול בין גליל עליון לגבול. מכפר חנניה ולמטה, כל שהוא מגדל שקמין, גליל תחתון. ותחום טבריה, מה זה תחום טבריה? אומר, תחום, כלומר, טבריה וסביבותיה, מה שנקרא ים המלח, ים כנרת, הן העמק של הגליל, מה שנקרא עמק הירדן, כן? וביהודה, שלוש ארצות שביהודה הן ההר, כלומר, הר המלך זה ירושלים, הר חברון, שרוב הרי יהודה ואפרים כלולים בו. השפלה נקראת שפלת דרום, דהיינו אזור של מה שנקרא לחיש, אשקלון, כל ה... קריית גת. קוראים לזה שפלה כי זה שפל מההר. זה נמוך יותר. תחום
לים. תחום לים אחר.
כן, אבל למה המילה שפלה? לשון שפל, לעומת הר זה שפל, כן. והעמק, מעין גדי ועד בקעת יריחו, שזה מה שנקרא בקעת הירדן. אז כל זה אומר, זה... ושפלת לוד, משפלת הדרום, כלומר, שדינה של שפלת לוד, לעניין ביאור כשפלת הדרום. לוד זה כמו שהיום, לוד זה אזור הגבעות מתחת להרים. אז כל זה, מה שנקרא היום מודיעין וכל הדברים, זה שייך אומר לשפלת הדרום. והאר שלה שבשפלת לוד, כאר המאה, אלה המורדות של שפלת יהוד, של הרי יהודה, יש להם דין, הוא אומר, כאר המלך. זאת אומרת, כאר המרכזי. מה שנקרא היום, נאמר, האזור באמת של... מה שאני מודיעין אולי, כל האזור הזה, שאומנם זה גבעות כאלה, אז זה שייך להר המלך. אחר כך באים המישורים. דינו לעניין הביאור כהר המלך. מבית חורון, או, יפה מאוד, מבית חורון עד הים, מדינה אחת, כלומר, הוא מבית חורון שבצפון יהודה, עד הים, הרי זה מדינה אחת, מדינה כעמק שביהודה. כן, אז מבית חורון ומערבה, כל זה מדינה אחת. היום יש מבוא חורון ויש בית חורון. מעלה בית חורון, זה דבר ידוע, זה ש... איך קוראים לכביש זה? ארבע, ארבע, שלוש, ממודיעין לירושלים יש. ארבע משהו, ארבע, ארבע, שלוש, שתיים, משהו כזה. או בחמש, משהו. נכון, זה כביש שעולה היום. אה?
לא בטוח.
לא, בכל זה, הכביש הזה, ירושלים. ובאמת יש שם היום יישוב בית חורון, על שם המשנה הזאת. ובירושלמי מובא שאמר רבי יוחנן, עוד יש בהר ושפלה ועמק מבית חורון, עד אמאוס, אמאוס זה לטרון. כל האזור, המורדות של הרי איזה. הר, מאמאוס ועד לוד שפלה. בדיוק מה שאמרנו מקודם לגבי מודיעין. מלטרון ועד לוד זה אזור מודיעין. אז זה אזור בפני עצמו. מלוד ועד הים, עמק. אז חלוקת משנה כזאת. שואל הירושלמים, כן, למה לא שנו ארבע ארצות לביאור? הוא מסרבה, הוא אומר, הוא מרבבותן, כלומר, לא עשו אותן ארץ רביעית שהיא מרבבותן, נהר והשפילה שלה, בארץ יהודה. שלוש ארצות של עבר ירדן לא נמנו במשנתנו, יש פורשים מפורסות, מביאים פורש בתוספתא ובירושלמים. צריך קצת גיאוגרפיה, ללמוד את המשנה הזאת עם מפה, לראות בדיוק איפה... כמה המשנה נאמנה לגיאוגרפיה של ארץ ישראל. גם לטבע, לצמחים וכל הדברים האלה. כן, אנחנו בדף כף ת'. אולי נקרא עוד פעם את י' ג'. אבל אנחנו כבר גמרנו את י' ג', לא?
גמרנו,
עד האמצע פה שם סתם. כאן. אבל בוא נקרא, זה סעיף, זה מאמר מאוד חשוב, נאמר. נקרא על זה עוד פעם, לא נראה אם נכון. תכונת סוד בי' ג'. תכונת סוד, לא כאן, אלא כאן. תכונת סוד השם נראה והיא המלמדת את הכבוד אשר רחש האדם אל הטבע. ועל ידי הכבוד האמיתי, הרי היא מעלה אותה, מסגבה ומרוממה. צריך להבין, בדרך כלל אין כבוד אל התורה. הייתי אומר, התורה מחלק כבוד. מה לעשבים בסגבה? אתה מחלק להם כבוד, מה אתם אומרים? כבוד זה רצון, רצון השם. האם רצון השם מתגלה רק בתורה, או גם מתגלה בטבע? מה אתם אומרים?
כל החיים. בכל תחומי החיים.
בכל דבר, כן. הסימן שאתם יראי שמיים. זה מה שהרב אומר. מישהו יראי שמיים, יש לו סוד השם ליראיו. מישהו יראי שמיים, מה הסוד? שהכבוד, הכבוד מלוא כל הארץ כבודו. כבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה לא רק בתורה, אלא מתגלה גם בטבע. בכל דבר ובדבר, ולא כל הארץ כבודו. זה מישהו ירא שמיים. מישהו לא ירא שמיים, הוא אומר, בטבע לא מעניין אותי.
כן. מה זה אומר בכלל שזה מתגלה רק בתורה? כי התורה זה תורה
לא, חיים. לא, הייתי אומר, הרי תורה זה רצון השם. גילוי רצון השם אלינו כבני אדם. תורה מלשון הוראה. מורה לנו איך לחיות, איך לנהל את החיים, כל זה. הייתי אומר, אולי הרצון האלוקי הזה נמצא רק בתורה. הוא אומר, לא, אם אתה סוד השם ליראה ויראה שמיים, זאת אומרת, הרצון של אלוקים נמצא בכל מקום, לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון האלוקי. זה אדם ירא שמיים באמת. אבל אדם שאומר, בשבילי רק מה שאני לומד זה רצון השם. מה שמעבר לזה זה כבר לא. הסימן שעדיין האדם הזה לא גילה את הסוד. יבוא למכון מאיר, אולי יגלה את הסוד. זה סוד השם ליראיו. במובן הרעיון. תכונת סוד השם ליראיו היא שהיא מלמדת הכבוד אשר רחש האדם אל הטבע. ועל ידי כבודה האמיתי, הרי הוא מעלה אותה, את הטבע, מסגבה ומרוממה. כמו בהליכות המוסר של חיי האדם היחידי, הוא אומר, אותו דבר בהליכות עולמים, הליכות כולם, כל העולמים כולם. דהיינו, כמו שהאדם מבחינה מוסרית, כל כולו צריך להיות מוסרי. בכל דרכיך דהיו. כך הוא אומר, גם בבריאה כולה העניין האלוקי קיים. העלייה המעולה בחיי המוסר היא התייצבות ישרה בכל הכוחות. רגלי עמדה במישור. ההתאמה המפוארה של כל נטיות החיים. עד שהשכל העליון נמצא בתור גילוי עליון של סכום החיים כולם, וכל אשר מתחת לו הרי הם ענפיו מתפשטים ממנו מהשכל העליון, שכל טוב לכל עושיהם, אנחנו אומרים, ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב לכל עושיהם, כן. שווים אליו ומתרפקים אליו כל הענפים, דהיינו הטבע וכל הפרטים שבתור הטבע. מוכנים לרצונו, לגילוי רצונו ולעבודתו כסופה ירדופו. כל המהלכים הטבעיים של הנפשיות והגופניות מוארים הם באור עליון במהות הקודש המנצח מבשרי החזה אלוקה. אפילו מהאנטומיה של הגוף וכל הדברים וכל דבר רואים את העניין האלוקי. המלא הוד ויפת קודשים של זיו ההשכלה התאורה המהירה באור חוכמה ודעת יסודית. אז זה סוד השם מירב. כל זה, אם אני טועה, ראינו כבר, התחלנו לראות, לעומת הנצרות שמחלקת את העולמות, כאילו אתה רוצה להיות דבוק באלוקים, אל תתחתן, אל תהיה טבעי, תעשה תעניות, תתנזר, תלך למדבריות, כל הדברים, כל הדברים האלה. זה לא יהדות. זה עיוות העניין. אצלנו בדיוק איך. אתה רוצה להתקדש, צריך לקדש אישה. אז תתקדש. לא קידשת אישה. אתה פרובלמטי, אתה בעייתי. למה? כי אתה לא שלם. השלמות הוא דווקא החיבור לכל העולמות, ולא ההתנתקות מהעולמות. זה מה שהרעיון. התוכן הזה עומד למעלה, למעלה מהאופי המוסרי המוכרח המדרגה הזאת שהכל זה כבוד השם, כן. לאסור מלחמות פנימיות, או להטיח דעה ורעיון ממהותו הטבעית מכל תפקידיו, אשר אז המוסר צולע, הוא קורא לזה מוסר צולע, שמחלק בין הטבע ובין העניין המוסרי. מוסר כזה הוא מוסר מסוכן לנפילת למאמורות. ידוע הדבר, שכל מי שלא הולך לפי טבעיות, זה מתאבט אצלו כל מיני דברים טובים. למשל, כמו שהזכרתי, אדם שלא מתחתן, אז המציאות האישית שלו היא מעוותת מאוד. והרבה מאוד בחינות. אז היום הוא נקרא מוסר צולע, מוסר מדכא את האדם ולא מרומם אותו. אבל כן, האידיאליות של העין הצופייה של המוסר העליון לעומת המוסר הצולע, לפחות היא העלאת כל התוכן, התגלות כל היש, הופעת החיים בפנימיותו בכל מקיפה. היא אמנם כלולה בתוך המערכה העליונה, מערכת הקודש. המערכה זה גם עניין כללי, שהיא באמת כבר עולה ממעל לכל ערכים מוסריים רגילים שאנחנו רגילים בהם. והיא תוכן אטום, התמימות השלמה, שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל ההופעות. יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח. כל זה שייך ליושר. יושר הטבע, יושר הבשר, יושר ההופעה, יושר ההקשבה. כן, בכל דבר יש את היושר. אלוקים עשה את האדם ישר, אבל גם את העולם הוא עשה ישר. מכל דבר היושר הזה מתגלה. וכל אלוקים חיים דובר אז מכל מרומים, אבל גם מכל תחתיות. כמו יעקב אבינו, שוכב על הרצפה, בשיא השפל, הוא אומר, אכן, יש אלוקים במקום הזה. אם אלה, היית מתפנק מזה מלון חמישה כוכבים, היית אומר, יש אלוקים. אבל שאתה כמו הומולס כזה שוכב על הרצפה, אתה אומר, אכן, יש אלוקים, סימן שהגיע למדרגה גבוהה. והעיניים למישרים הוזות והמעוף מתחת לרום הוא תדירי, והחזרה חלילה בשביל הופעת הערה, חלילה חוזרת כאילו. בשביל העלאה והתממה היא גם כן תדירית, קלה ובטוחה. הקדוש ברוך הוא עושה להם לצדיקים כנפיים כנשרים, ושתים על פני המים, שנאמר, על כן לא נראה באמיר ארץ במות ערים בלב ימים. בשם התאמר, יש להם צער, תלמוד לומר, וקובעי השם החליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא ייגעו, ילכו ולא ייעפו. אמרנו פעם שעברה, זה מדובר בגמרא מסכת סנהדרין, שאומרים 6,000 שנה העולם קיים, באלף השביעי הוא חרב. אז שואלים, מה עם הצדיקים? שהכל מלא נחרב. מה יהיה הצדיקים? גם יחרבו? הוא אומר, לא, הם מעל כל זה. זאת אומרת, הם רואים גם בחורבן דבר טוב. הם לא מתעייפים, גם מהחורבן. מדרגות, מדרגות. נסתפק עד לכאן. כל זה אמרנו, זה הכנה למה שרוצה להגיד בהמשך, לגבי הנוצרים בעיקר.